הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה נשמע?
מה העניינים?
יום רביעי.
אוי, סליחה. מה קורה? וואו.
הלו?
כן.
מה קורה?
בוקר טוב, מקצוען.
הכל טוב?
הכל מצוין.
יופי, יופי.
אני, סליחה שמאזיננו נאלצים לשמוע את זה. אמינו לי, אף אחד לא כועס על כך יותר ממני, אבל אני חזק מדי. אני שומע את עצמי מאוד מאוד חזק.
אז אולי תנמיך טיפה?
זה לא קשור להזנה, הזנה שלי מונמכת. אני פשוט שומע את עצמי חזק ממך ובקרוב לדיסטורשן.
אחת, שתיים. אוקיי.
אוקיי.
יש? בר מצווה? יש? אחת, שתיים.
אם אתה לומד להסתפק בהרבה פחות מהטוב ביותר, אז זה בסדר.
נאו?
בסדר.
עובד.
כן.
אז יום רביעי היום, ואתמול פתחתי את הפריזר.
כן, ואכלת בן אנד ג'ריס.
וראיתי שני פיינטים חצי גמורים.
וזרקת אותם כמו אורנה ברבילי.
ממש לא.
האור שלו.
התלבטתי במי ביניהם אני נוגס, בנטפליקס הטבעוני, הטעם, או בצ'אנקי מנקי. ואמרתי, תהיה חזק בשביל המדינה.
אל תאכל את שניהם.
בדיוק. שמור את זה ליום חמישי.
כן, 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 כן.
והרבבתי פה שיקולים לאומיים ואישיים, וניצחנו בסופו של דבר.
כל הפרשה הזו היא כל כך מטורללת. זה כאילו, ואתה רואה כמה זה מטורלל לפי האופן שבו זה משנה צורה מאוד מאוד מהר וקופץ מקיצוניות לקיצוניות מאוד מאוד מהר. בסגנון אירועים אקטואליים בעת הזו, אז אתה יודע, ברמה ש לא יודע, מחר יהיה איזה משהו מאוד מאוד אלים, ואז הוא ישכיח את צערת בן אנד ג'ריס ברמה שאנשים יחזרו לאכול, כאילו... זה, יש שם את הדפקת והתרללת שיש בכל דבר, משום שכל האירוע הזה עוסק בעיניי בהימנעות מלחשוב על בסיטואציה ישראלית פלסטינית באופן המורכב שבו ראוי לחשוב עליה, אלא באמת לנסות ולצמצם אותה לגלידה, לשוקו וניל, לבעדנו נגדנו, שכל מי שחושב עלינו ועל הפלסטינים במושגים של בעדנו נגדנו, בעד ישראל או נגד ישראל, סתום. זו חשיבה סתומה. סתומה במובן הפשוט ביותר של סתימות. זאת אומרת, היא לא פתוחה. יש בה איזה פקק.
שמע, יש באמת אחד הדברים, תקרא לזה או ההישגים או האסונות שהביא ביבי בעשר שנות כהונתו, זה להוריד לחלוטין את הסוגיה הפלסטינית מסדר היום ומהשולחן. אם אתה זוכר, עוד ב-2009, כי בסופו של דבר, אני שוב, אם אתה תומך במעשה, במדיניות הזאת, ההישג הוא שזה כבר נון אישו, שאפילו מדינות ערב מתנערות מהפלסטינים, ואתה יודע, עושות תהליכים והסכמים עם מדינת ישראל, בלי כאילו פעם היה, אם לא תפתרו את העניינים עם הפלסטינים, אז לא יהיה שום דבר.
מדינות ערב מאוד ספציפיות.
בסדר, רוב מדינות ערב החשובות, כמו הסעודים, כמו האמירתים, הסוניות, המדינות הסוניות בכלל, אתה יודע, זה כאילו כבר, זה כבר לא החסם שזה היה בעבר. והעובדה היא שגם יש שקט, כי יש רווחה כלכלית יחסית בשטחים. אז גם אתה לא ראית איזשהם אינטיפאדות גדולות וזעם ציבורי. הוא הצליח כאילו בנון מעשה.
ראית הרגע.
איפה? לא, אני לא מדבר על עזה, אני מדבר על השטחים.
אוקיי.
הרי זה בעולמות שונים, עזה והשטחים.
והשטחים הכבושים, ברור.
הסיפור הוא שכאילו האסטרטגיה המדינית שלו הייתה, אתה יודע, למסמס את העניין הזה, כי פעם הוא היה באמת חזית הכל, והוא הצליח לשנות את זה במובן הזה שהעולם מתקיים ופחות כבר דואג ופחות אכפת לו, וגם לפלסטינים עצמם דומה שפחות אכפת להגיע כאילו ליעד הזה שהוא מדינה. במובן הזה, זה... שוב אני אומר, זה הישג ולא הישג.
וזה לא הישג, במובן הזה הוא מחק את הכיבוש על ידי זה שהוא לא הפסיק להציג אותנו כקורבנות כל הזמן.
ובמקביל, ההתפתחות של ההתנחלויות, זאת אומרת, דברים השתנו במציאות.
במובן זה,
למה
אני כל הזמן אומר שה-BDS זה הדבר הטוב ביותר שקרה לישראל, משום שזה הפך, משום שזה באמת יצר במציאות מתקפה עלינו. ואנחנו הלא כל כך אוהבים להרגיש מותקפים, כי אז אנחנו לא מרגישים מתקיפים. כי אנחנו לא יכולים להחזיק את זה שאנחנו גם מותקפים וגם מתקיפים בעת ובעונה אחת. והנה בא ה-BDS, יצר מתקפה במציאות, ועכשיו אנחנו קורבנות, אנחנו מסכנים, אוכלים לנו את הגלידה, לוקחים לנו אותה בכפית מתוך הפה. וזה דבר נורא נורא טוב שקרה לנו.
אבל מצד שני, שוב, הסוגיה הפלסטינית היא באמת כבר לא... הפכה להיות לא הדבר, אתה יודע, החשוב שכל מדינות אירופה והאמריקאים וכולם כאילו עסוקים בתוך הדבר כזה.
אבל הנה עכשיו מגיע לך דבר כזה, ואתה מבין שיש אנשים שעדיין...
זה הוכבה מתחת לסמיכה, ועדיין זה רק גלידה, שוב, במציאות... אין מסע ומתן, זה כבר לא ברור מאליו.
הגלידה היא סימפטום.
שצריך, הגלידה היא כאילו הרימה את השמיכה שמתחתה הכביעו את העסק הזה.
בדיוק, רגע, בוא נדבר שנייה על הגלידה. אני חושב שבגלל תשומת הלב הגדולה מאוד מאוד שזה קיבל הסיפור הזה, ובגלל עבודת דוברות בעיניי מאוד טובה של החברה, של המפעל הישראלי, שאני לא יודע מי עשה את עבודת הדוברות, אם זה היה מתוכנן. הסיפור של המפעל הישראלי, שיושב בדרום ומעסיק ישראלים, וכל השנים כביכול בלם את האנטי-ישראליות, שלא אומר אנטישמיות האיומה של בן אנד ג'ריז העולמית, נורא יצא החוצה. זאת אומרת, כאילו... אנשים מאוד רוצים להתאחד סביב המפעל הישראלי, ואני חושב שזה דבר נחמד.
כן?
אני חושב...
והמחירות אתמול עלו באיזה 20%.
כן, בדיוק. כן. אני חושב שמי שעשו בשביל חלק גדול מהעבודה, זה גולדה, גלידה גולדה, אידיאץ, ראית אתמול?
לא.
הם העלו פוסט, שמאז הם שינו אותו והורידו אותו, שנפתח במילים, בן אנד ג'ריז, המדינה הזו קטנה מדי בשביל שנינו, ופרסומת לגלידה גולדה שלהם, שכאילו, אני לא זוכר מה היה לשון הפוסט, מכיוון שהם הורידו אותו, אז גם אפשר לקרוא אותו, אבל כזה באווירת באו תחלות אצלנו, כי מי צריך אותם את ה... זה. שזה באמת דבר דוחה. א', זה דבר דוחה משום שזה מתקיף את... את המפעל הישראלי, עם העובדים הישראלים, שיש לו עוד שנה וחצי חוזה עם זה וזה וכן הלאה. ובית, משום שגם אם זה לא היה ככה, אתם לא צריכים לדבר כאילו אתם טיפשים מהפייסבוק. מותר שתהיה מורכבות, תעזבו אתכם.
כן, הם כאילו גם מצטיירים כרשת עם טיפה קלאס.
נכון, והם הוכיחו אתמול שאין להם.
כן.
שאין להם קלאס. ואז חברה בשם דלי קרים, שהיא גם חברה, מפעל שמייצר גלידות. הם פרסמו פוסט בפייסבוק עם תמונה שאומרת תקנו בן אנד ג'ריס ישראל, והפוסט אומר אל דאגה, אף אחד לא פרצנו לעמוד ולא השתגענו, כמו הרבה ישראלים גם אנחנו הופתענו לשמוע על מעורבותה של בן אנד ג'ריס העולמית באזורי המחירה בארץ, אלא שכמו הרבה דברים בחיים הנושא מעט יותר מורכב מאשר לפסוק אותו מיד חרם צרכני. השחיין הישראלי שבן אנד ג'ריס בישראל מפרנס מאות עובדים בדרום, להפסיק לצרוך מהגלידה שלהם אומר פגיעה ישירה בתעשייה המקומית, כבעלי מפעל בראשון שמייצר גלידה מעל 32 שנה, נוכל רק להזדהות, לתת כתף תומכת ולהמשיך לעודד צריכת גלידה מקומית. ובסוף, כאילו, אתה יודע, הכי בחמידות ומסמיילי כתבו, למרות שאין על ערום צימוקים שלנו, ואף פעם לא הייתה כאן באמת תחרות, סמיילי. וזה כל כך
חמוד.
חמוד.
נכון.
וסולידריות, אתה קורא את זה ואתה מבין שסולידריות זה דבר, סולידריות אמיתית, לא היסטריה של נגדנו בעדנו. זה דבר שאתה כמעט לא נתקל בו בשום
מקום. נכון, זה מאוד יפה, אגב, באמת זה מאוד יפה. זה
יפה, ועדין.
אני לא יודע מי זה המפעל הזה, אני לא מכיר את המותג. הוא מייצר במותג של עצמו, שזה מוכר כאילו...
האמת היא שאני לא יודע.
כן.
אבל...
יפה, באמת יפה.
ואז גולדה שינו את הפוסט, ובן אנד ג'ריס רבו איתם. חייב אני למצוא לך את הטוב הזה בפייסבוק רגע. הנה, גולדה הם שינו את הפוסט. הם כתבו רק, ולנו יש את גולדה עם אותה התמונה, ואנחנו גאים בזכות למכור גלידה תוצרת כחול לבן לכל אזרחי ישראל. ובן אנד ג'ריס כתבו להם, כנראה גם סרבלת, כנראה שהשליח השאיר אתכם יותר מדי זמן בשמש, במקום שנהיה יחד מול המחרימים בעד ישראל, אתם דופקים קולגות ומאות עובדים ישראלים שמייצרים כאן את הגלידה, לא הכל זה תחרות, יצאתם מקולקלים. והם ענו, מקבלים את הביקורת וערכנו את הפוסט, בשום אופן לא היינו רוצים לפגוע בפרנסה המקומית, נהפוך, אנחנו דוגלים ביצור כחול לבן מכל מקום בארץ.
עשו יותר, כן.
עשו יותר.
תשמע, כי זה באמת נהיה משוגע.
משוגע, משוגע, משוגע.
זה כאילו באמת נגע פה הסיפור הזה על איזה עצב חשוף שכל הזמן שמים עליו איזה מין פלסטר, וברגע שקילפת אותו, זה הכי כואב, אתה יודע. ואתמול היו תמונות של נועה קירל במדים, מסתובבת עם שקית של גולדה. ועידן עמדי זורק בן אנד ג'ריס לפח.
עידן עמדי זרק בן אנד ג'ריס לפח?
כך קראתי, שהוא גם אלה, כמו, זה כל כך מטומטם, כמו אורנה ברביבאי, השרה! השרה, ראינו את זה אתמול. וכמובן, יש לך גם את הטרמפיסטים האחרים, רמי לוי, הוא היה כזה רמי לוי אתמול. הוא אמר ב-103, אני רוצה לחזק את היצרן בארץ, ואומר לו, תייצר את אותה גלידה עם מותג פרטי, ואנחנו נמכור אותה חזק ברשת שלנו. כלומר, גנוב את המתכון של בן אנד ג'ריס,
ואני אמכור את זה.
ואני רמי לוי.
עם השם, מן הסתם, רמי לוי גלידות.
כן, מותג פרטי אחר, או whatever, של המפעל.
כן, שנושא את שמו, כיבו.
כן.
צריך להיות מגלומן בשביל להגיד דברים כל כך מגלומניים.
שאתה אומר, זה כאילו בא בטוב, אני אעזור לכם, אני אמכור, אני אשווק את הדבר הזה. אבל ישר ראיתי בתגובות לזה, המוני חקלאים, נגיד שכתבו, כמו שעשית לחקלאים, שאתה קונה כאילו שוחט במחירים, איך אפשר למכור בזול? אם רק אתה קונה בזול, כן?
רק שפה יש גם הזמנה לייצר את אותה הגלידה, כלומר לקחת את המתכון. תפסיקו להיות גם הסיבה בגללה שונאים אתכם, שלא לומר אותנו. אתם לא הבעלים של הכל. לא הכל שייך לכם. גם הטוב, גם הרע, גם המוסריות, גם הכוח. די. תרגיעו. באמת.
וזה נענה באקטים מגוחכים. נו, עלו לזרוק לפח גלידה ולצלם את עצמך. וזה, זה אקט אלים. אלים ומופרע.
מופרע מאוד.
אלים ומופרע.
אגב, גם אם אנחנו מזיזים מעל הפרק עניין הדרום, כאילו, מבחינת המפעל הישראלי שהוא בדרום, שעכשיו אנחנו מבינים שכאילו אין סיבה להפסיק לצרוך בן אנד ג'ריס, נגיד לא בשנה וחצי הקרובה, בעיניי גם לא אחר כך, אבל לא משנה. גם אם אנחנו מזיעים את זה, נגיד בן אנד ג'ריס, אותה בן אנד ג'ריס, אתה לא יכול לצלם, אתה צריך לזורק גלידה לפח.
כי מה, אתה מתנקם, אתה חושב שמישהו יאכפת לו מזה?
כמה משפיען אתה תופס מעצמך? וזה גם בדיוק אותם אנשים שאחר כך אומרים, יש קשישים בישראל ואין להם מה לאכול.
כן, אז תוציא את הגלידה מהפח. קח
את הגלידה ותחופת על איזה קשיש אני. או שגם אלה עכשיו בררנים בגלל ה-BDS, שאין לו מה לאכול, אוכל.
נכון, כל קשיש נהיה עם אי סבילות ללקטוז עכשיו.
לך תן גלידה לקשיש. כי הם כולם הרי קופצים בין אידיאולוגיה אחת לאחרת, כי אף אחד הרי לא אותנטית.
לא יודעים, לא אותנטי. אנשים נורא אוהבים, אתה יודע, להתלהם ואינסטינקטיבית לעשות את הדבר שנראה להם עכשיו כאילו באותו רגע נכון. לקושש את הלייקים.
פעות. ככה עובד מוח של פעות.
נכון. בעיניי, הסרטון של אורנה ברביבאי באמת זה קטם.
ממש.
קטם הפרי. זה רגע מבוכה. כן, שאין כן, חזור כן. ממנו.
ממש, ממש. וכמו שאמרת אתמול, זה מנהל כזה שהוא פשוט מרגל ויטהור.
כן. ומשווה ומעלה.
משווה ומעלה. לא צריך אתכם, אל תחליטו בשבילנו. החליט בשבילך, מה יש לך? זה ויכוח.
כן, כן.
זה פשוט ויכוח. ואם נביא טיעונים טובים, ננצח בוויכוח.
כן, בדיוק.
אבל את זורקת גלידה לפח, וואלה, לא טיעון.
נכון.
לא טיעון.
טיעון אחד שיש להגיד לך, גברת ברביבאי, השרה, לא זורקים גלידה לפח שאין בו שקית.
היא זרקה את זה לפח בלי שקית?
ככה היה נדמה.
טוב, עכשיו יש לה... יש לה, קודם כל יש לה ריח בבית של, של גבייה, יש לה ריח בבית של המתים המהלכים, סדרה המתים המהלכים עונה 6, אחרי לילה של החלב בתוך הזה, בעצם גם נזל לבטח על הפרקט.
אם אתה חושב אבל שזה נשאר שנייה בתוך הפח, אני חותר.
ולא שישר אחרי
לא אצל עידן המדי, לא אצל כל הבמאים.
שלף את זה מהפח.
שנייה, רגע, מה קורה? שילמתי, מה?
דפקת.
אתה אחרי זה טעים, נו מה?
תכלס זה טעים. למרות שהדבר להגיד עכשיו זה סף סף אפשר להגיד שזה מורם גלידה שאהבתי.
אני לא אגיד את זה.
לא, פשוט לא.
קירות לאט מתקלפים ואני בועט, אני נושך ואני בועט, אני נושך. לא מכיר, לא מוכן, נגמר לי הזמן. לא חולם, לא נרדם, נגמר לי הזמן.
תכף אנחנו עם הגיז, אם חשבתם פעם איך זה להיות תינוק, בהגיז חושבים רק על זה ודואגים שהתינוק יתעסק במה שבאמת חשוב, לגלות את העולם החדש, והבוקר אתם מספרים לנו את הסיפור שהיה סביב בחירת השם לילד או לילדה שלכם, אם היה איזשהו ריב סביב זה, אם החלטתם לתת שם ממש משונה או מיוחד.
או שיש לו איזשהו, כשלעצמו אולי לא משונה או מיוחד, אבל יש לו משמעות וסיפור עבורכם.
גדול, מרגש, מעניין. 1-900-7299-99 1-900-7299-99
בוקר טוב בייבי, בחסות הגיז. חשבתם פעם איך זה להיות תינוק? כי בהגיז חושבים על זה כל הזמן. הגיז, we got you baby.
נטלי, בוקר טוב.
וואי, בוקר טוב,
נטל
מביאד, איך אני מתרגשת.
מה העניינים, נטלי?
בסדר.
שלומך טוב הבוקר?
שלומי מעולה, אני לא מאמינה,
עליתי. אני חש אינוחות עם עניין הטרמינולוגיות העליתי לשידור, שהיא כאילו מקובלת ברדיו, בטח כאילו בעשורים האחרונים.
כמו עלייה לירושלים, עלייה לרגל,
עלייה בדיוק,
מקדש כלשהו. ומתרגשת בערך ברמה הזאת.
נטלי, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, זה מתנת הגיז. ספרי בבקשה את הסיפור שהיה סביב בחירת השם לילד או לילדה שלך.
אז לפני 3.5 שנים ילדתי תאומים, הילדים הראשונים שלי בניתוח קיסרי, אחרי רעיון מאוד מאוד קשה. הבת נולדה במפתיע במשקל נמוך יותר, קילו 600, ולקחו אותה מהר לפגיעה, הבן פוטפו בסדר. ובפגיעה כל הרופאים והאחיות ישר התלהבו ממנה ואמרו, וואו, איזה מין תינוקת, לא ראינו דבר כזה, ישר הסתכלה בעיניים ו... הייתה כזאת, היא נראתה סופר חכמה. יום אחד בעלי בא ביציאה ואומר, שנינו אוהבים מדע בדיוני. וואי, חשבתי על זה, היא בדיוק כמו בין מהדמות של הספר המשחק של אנדר. אולי נקרא לה בינה. בין, למי שלא מכיר, זה דמות שהיא סופר סופר חכמה. הוא היה קטן, הוא נולד, הוא גם היה בסוג של פגיעה. והוא היה חכם, הוא זכר הכל, ובסוף הוא גדל והיה...
הוא רוצה לקרוא לה בינה, שזה גם בינה.
ויש שם כזה, בינה.
כן, אבל זה שם מאוד של פעם.
כן.
נכון. אז אמרתי לו, וואו, הסיפור מקסים, אבל בינה, בינה, איזה שם תקוע זה, דמיינתי. רציתי אלכס, רציתי אורי, רציתי יותם, כל מיני דברים כאלה. והיא הייתה בערך שבועיים שלושה בפגיעה.
יותם? לבת?
כן.
It's a thing? זה דבר שקורה עכשיו יותם לבת?
לא. בעלי אמר שאם אני אמצא חמישה אנשים, חמש בנות בפייסבוק שקוראים להם יותם, הוא
זורם עם יותם לבת? כי זה קצת...
לא מצא, לא הצלחתי למצוא. זה ירד מהפרק.
כי זה שם תנכי של איש.
וככה התגלגלנו חודש. אני ניסיתי, הוא כל הזמן קרא לבינה, ואני כל הזמן ניסיתי שמות אחרות, או לחזור להורי שתכננו מראש. ובסוף החלטתי שסיפור כל כך יפה ובאמת זה מאוד, מאוד מאוד מתאים לה השם, גם היום, שבסוף אני לא אבחר לסתם איזה שם שתכננתי מראש ויוותר על סיפור כזה יפה.
והלכתם על בינה.
בינה, כן, ולבן קוראים גדעון. הוא עשה לי קטע, הוא קצת מסורתי ואני לא ידעתי שבינה זה שם כזה מאוד מקובל ב...
כן.
מה, במגזר?
כן. במגזר?
כן, כן, צוחקים עליי, חברים שאומרים לי מה שלום בני עקיבא שלך.
כי ביחד עם הבינה וגדעון...
אני חייב לומר שזה יפה בעיניי, שאיכשהו גם כשהוספת את הגדעון זה נהיה עוד יותר יפה בעיניי, בינה וגדעון.
והיא באמת חכמה מגדעון?
וואו, היא חכמה ברמות, היא מאוד ארמומית.
לא צריך להשוות, אבל כן.
לא, הם מולדו שניים, ועליה ישר אמרו כמה היא נראית חכמה.
כמה בולטת בינתה.
כן.
היא מאוד מאוד ארמומית. גדעון חכם, היא לא רואה אותו ממטר, אבל בכל מה שקשור לארמומיות.
יפה. נטלי, תודה רבה.
תודה נטלי.
תודה לכם, אני אוהב אתכם מאוד.
היה שווה לעלות לשידור.
כן.
ביי. ביי.
לימור.
בוקר טוב.
היי לימור, מה העניינים?
בסדר גמור, טל ואביעד, מה נשמע?
בסדר גמור.
לימור, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות, זה מתנת הגיז. אם חשבתם פעם איך זה להיות תינוק, בהגיז חושבים רק על זה, ודואגים שהתינוק יתעסק במה שבאמת חשוב, לגלות את העולם מחדש. הגיז, we got you baby. ספרי לנו לימור.
אז הסיפור שלי בעצם זה הגרלה ביני לבין הבן שלי הגדול, הוא היה בן 3.5 והייתי בהיריון. והחלטתי שאני רוצה לקרוא לילד הקטן אופיר. לא יודעת, אהבתי אז את השם אופיר, והוא רצה את השם רם, הוא ממש החליט שהוא רוצה שמה שיש לי בפתן יהיה רם. ואז החלטנו שנעשה הגרלה. ורשמנו את השמות וקבענו שהוא בוחר, והוא הרים את בפעם הראשונה, יצא אופיר. והוא בכה וזה, ולא הסכים ואמר, טוב, אני נתתי לו שלוש פעמים עשינו הגרלה, שלוש פעמים יצא אופיר. עד שבסוף אמרתי לו, טוב, אז אנחנו נקרא לילד אופיר, כי הוא יצא בהגרלה, זה מה שהתנבנו.
כן, לכי תתווכחי.
והוא לקח את זה נורא.
ילד בן 3.5, כן, שמפסיד בהגרלה, זה...
בדיוק. הוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, ואני זוכרת עד היום, ככה בדרך לבית, הוא יושב מאחורה, מסתכל עליי ואומר לי, את יודעת מה? תקראי לי אופיר, כי את אוהבת את השם הזה יותר.
זאת אומרת, הוא הציע שתשני את השם שלו לאופיר?
כן, כי אני אוהבת את השם הזה יותר.
רק שלילד יקראו רם.
כן, ואז הסתכלתי עליו, ואת אמרתי לו, אתה יודע מה? אנחנו נקרא לילד רם. עכשיו אתה קבעת.
יפה מאוד.
והרם היום הוא ממש ילד גבוה, ממש.
יצא לך גם רם, כי זה אימור עם רם.
נכון.
והוא ידע שזה רם וניסה, והשם כל כך מתאים לו, ובאמת כאילו, הילד השני זכה לשם מקסים בשפות האח שלו.
זה גם חמוד שהוא אמר, את אומרת, הוא אמר, תקריא לילד, תקריא לי אופיר, כי את יותר אוהבת את השם אופיר. זאת אומרת, הוא...
נכון.
זאת אומרת, אם הוא היה אדם מבוגר, היינו אומרים זה בסחטנות רגשית, אבל בגלל שהוא ילד, אז זה פשוט רגש.
אפשר לייחס לו כנות.
כנות, בדיוק. וזה ממש חמוד שאמרת לו, אז אתה יודע מה, אנחנו נקרא לילד רם.
והיופי שהוא בחר לבד את השם רם לפני כן, הוא אמר רם זה גבוה, זה ניסה, כאילו הוא ידע בגיל 3.5 את המשמעות, אז הוא נתן באמת לאח שלו, והוא אפילו עובר אותו בגובה.
רם את זה. איך קוראים לגדול יותר?
אלמוג ורם, מאוד יפה.
נכון. לימור, תודה רבה לך.
תודה לימור.
בבקשה, תודה, יום טוב. ביי ביי.
טוב, למי? אנחנו ניתן 600 שקלים נוספים, האם ללימור עם הסיפור על רם ואופיר, או נטלי על בינה וגדעון. לא, נחלק.
בטח שנחלק.
אז 300 שקלים.
מרגיש את המונה מהילדים.
בדיוק, מוציא אוכל מהפה שלהם. 300 שקלים נוספים, סך הכל 600, וזה מתנת הגיז. אם חשבתם פעם איך זה להיות תינוק, בהגיז חושבים רק על זה, ודואגים שהתינוק יתעסק במה שבאמת חשוב, שזה לגלות את העולם מחדש. הגיז, we got you baby.
מועדון ארוחת הבוקר.
והיום בוא נאמר בוקר טוב לרותם ליברזון, שפית, בלוגרית ומחברת ספרי בישול.
רותם,
אהלן, בוקר טוב,
מה שלומך?
אחלה, האמת, ממש טוב.
איזה כיף דבר איתך.
זה נכון, נכון גם איתכם, מה העניינים?
בסדר גמור.
את לא בארץ עכשיו?
לא, אני באיטליה. אני כבר חודש באיזה טיול כזה שמתגלגל. לא יודעת, כל פעם אני לא בא לי לחזור, אז אני אמשיכה הלאה.
כן,
אתה בטח אוכל את האים.
נשמע טוב.
בדיוק.
בקרוב חובת בידוד בחזור.
בדיוק, אז אני שוקלת את צעדיי.
רוצה להעביר את הגל הרביעי שם.
ממש, הייתי מתה, לא בטוחה שזה...
והאוכל טעים?
גם לפי הגלים הקודמים לא בטוח, זה רעיון חכם כל כך.
אוקיי, בדיוק. אז אוקיי, אז קודם כל אני בוונציה. הגעתי בוונציה כי הייתי ביוון והייתי בחלק שממש קרוב. זאת אומרת, 40 דקות טיסה ואמרתי, יאללה, נוסעים לאיטליה. ואני חייבת להגיד שעד עכשיו האוכל פה לא מדהים, אוקיי? יכול להיות שאני אעבור כתוצאה מהאירועי אוכל פה לבולוניה שהיא קרובה, ושם מובטחת לי הנאה ברורה.
נכון, זה דרך טובה לתכנן את הטיול.
זו הדרך לתכנן את הטיול.
לא טעים פה, ממשיכים. אז בעצם היום את מתארחת כאן ומספרת לנו על...
פלודה.
במקור, דרך אגב, בפרסית אומרים פלודה, אמרו בכל אופן, אבל היה קשה להם לעיית את הפ, וזה הפך פה בארץ לפלודה.
שמה זה בעצם?
זה, בפרסית זה נקרא לעדן, מהמילה עידון.
כן.
ואז היא שאל אותי מה הקשר לגרניטה של קרח. אבל זה באמת, זה מתכון בערך עתיק, לפחות 2,000 שנה, הרבה לפני המצאת הגלידה והברד. הפרסים נהגו לשמר קרח בצורה מאוד מיוחדת, בזה טכניקה מיוחדת, וכתוצאה מזה הם יצרו את המתכון הזה, שהוא בעצם קרח מרוסק, כמו ברד כזה, כמו גרניטה, עם סירופ של מי ורדים, מעט לימון וסוכר כמובן. והמיוחד שיש בפנים אטריות דקיקות. גם שונה, במקור האטריות היו המילניות, זאת אומרת, הן היו אטריות של תפוחי אדמה. כמובן שאנחנו לא הולכים לעשות עכשיו אטריות כאלה של תפוחי אדמה, שהם עושים בעצמם, אז פה בארץ אנחנו אוכלים את זה עם אטריות אורז דקיקות כאלה, שמכינים ומצננים, ואז מערבבים עם כל הקרח הגרוס הזה והסירופ.
אז בעצם אוכלים את זה.
זהו, כי זה חשבתי שזה שתייה בהתחלה.
שזה משקה, אבל זה בעצם...
לא.
וואו.
זה מתכון שאוכלים.
זאת אומרת, זה אטריות אורז מעורבבות עם הקרח הגרניטאי.
נכון.
ומי ורדים?
מי ורדים, לימון, סוכר, מים, טיפונת. זה באמת, המצב צבירה של זה, זה כזה, זה לא ממש כפו. הוא קצת נוזלי, קצת עם היתריות, קצת קרח. זה מנה אחרונה.
זה נשמע מאוד יוצא דופן.
התמונה, אגב, נראית מדהימה.
רגע, אני אסתכל.
זה נראה, וואו. אבל מה זה הלבן הזה למעלה, או שזה סתם ככה בזווית של הצילום?
לא, רגע, עוד לא סיימתי את המנה. מגישים בקוס כזאת את האטריות עם הברד, ואז למעלה שופכים איזשהו סירופ, שאני מכינה סירופ רימונים לבד, אני ממש מבשלת את הרימונים תמיד שלהם עד שזה נהיה סמיך. ואפשר את זה, או דובדבנים קצוצים ברוטב, או... כל משהו שאוהבים, אתה יודע, זה בדרך כלל הולך עם רימונים. סירופ רימונים וקצת רימונים טריים. אז זה מה שאתם רואים שם, את ההזלפה.
זאת אומרת שהלובן, בתמונה שלחתי שזה מין לובן כזה למעלה, זה עניין שזווית צילום?
הלובן זה האטריות.
הלובן זה האטריות, אוקיי.
לא, אני חושב שהלובן זה הקרח הגרוס וההשתקפות של הגרוס.
אולי קרח גרוס, נכון, אולי קרח גרוס, לבנים.
זה נראה טוב, זה נראה מין מצד אחד מרענן וקליל, אבל גם מסביע, כי יש בזה יתריון.
כי יש בזה גוף, כי יש בזה יתריון.
כן, ומי שאוהב ברד, אתה בעצם שלב מתבאס וזה הופך להיות, כי בהתחלה זה מתחיל עם גוף, וזה נמס פה נשאר לך כאילו ה... וואו, וזה גם יפה, וגם שילוב מעניין של כל הטעמים.
נכון, אני זוכרת שסבתא שלי הייתה עושה את זה, וואו, חיכיתי לזה. הכי טעים בעולם, במיוחד בקיץ ובחום הנוראי הזה, מוציאים את זה ככה ו... היא עשתה איזה פרי תמיד, אתה מערבבת את זה, את האטריות, אהבתי, אוף, שנורא אהבתי אותם, את האטריות שלה. זאת אומרת, היא עשתה את זה ממשהו אחר, לא מה...
מתכונים עתיקים, אפרופו, המשך הטיול שלך בבולוניה, זה כיף מאוד.
כן, ואתה אומרת, זה מתכון בין 2,000 שנה, נכון?
כן, זה
משוגע. אתה מרגיש כאילו שאתה בסעודה במשחקי הכס.
כן, לגמרי, זה לגמרי מתכון של 2,000 שנה, זה לגמרי מתכון של 2,000 שנה, ממש עתיק, עתיק, עתיק.
יפה.
אז רגע, במתכון שעוד תכף יהיה אצלנו בעמוד הפייסבוק, את מסבירה גם איך להכין את הסירופ רימונים, אבל גם יש איזושהי אופציה בלי שמכינים אותו לבד?
לא, ברור. קודם כל אפשר לקנות סירופ רימונים. כן. אפשר לקנות, יש לקנות. דבר שני, פשוט יש עכשיו דובדבנים, קוטטים דובדבנים, מערבבים קצת עם לימון וסוכר, נותנים להם טיפה לנוח, ואחר כך שוכחים בנדיבות למעלה. זה
אפקט
מדהים.
שמע כיף נורא.
או כל פריח שבא, באמת, הוא...
יפה. רותם ליברזון, תודה רבה, תהני בהמשך הטיול שלך. אם תחליטי שלא טעים בוונציה, אז תעברי לבולוניה. תחליטי שם בולונז.
בדיוק.
שם נוצר הבולונז, ועוד מיליון דברים אחרים
פעימים. תודה ואחלה יום.
תודה רותם.
טוב, יאללה, נשיקות ויום טוב.
ביי ביי.
בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור. חטפת כבר קורונה או עוד לא? כי זה הולך ומתקרב.
בוודאי שזה הולך ומתקרב. אני זה שכל הזמן מסתובב ואומר, זה הולך ומתקרב. זאת אומרת, העובדה שקרה מה שקרה עם בן אנד ג'ריס, אפילו היא, איך לומר, לא הצליחה למחוק את העובדה שהקורונה הולכת ומתקרבת, על אף שיש לכם מקום בתודעה המאוד אנורקטית שלכם לדבר אחד בכל פעם. וואלה, עדיין יש קורונה, תראו מה זה.
ויש קורונה ויש את הברדקורונה הקבוע.
שלך ברדקורונה?
כן, שלי ומהרגע. אני לא יודע אם אני אמשיך עם זה, אבל זה כאילו באותו רגע שהיה לפני 10 שניות הרגיש לי מאוד נכון. כי נגיד אתמול הייתי צריך לחפש בדיקה, לאיפה עושים בדיקת קורונה, אוקיי?
כן.
והרי החדשות בימים האחרונים מלאות בצילומי הרחפן הכל יפים האלה מצטדיון המושבה, שיש שם פקקים מאוד סימטריים האלה, כמו קליידוסקופ, שאתה אומר זה יפה יפה, אבל אתה בא ועומד שם שעה וחצי בתור.
איך יכול להיות שעומדים שעה וחצי בתור לבדיקה? אנחנו דיברנו על זה בשידור, יכול להיות שדיברנו על זה בשידור לפני יומיים. איך יכול להיות שעומדים שעה וחצי בתור לבדיקה? נו באמת, את זה עוד לא הצלחתם לשפר?
אנחנו דיברנו על זה שעמדו שעה וחצי בתור בכיכר רבין ברגל במושבה, זה לפחות בתוך האוטו, כן? אתה יושב במסגן, מתקדם לאט, שומע טל ואביעד בפודקאסט.
שעה וחצי, טל ואביעד.
כן, אתה מעדיף קורונה.
עם איך שהם נשמעים בזמן האחרון.
אז נכנסתי גם לאפליקציה וזה, ולא היו תורים, כן היו תורים. נכנסתי לאתר של פיקוד העורף, אומרים לך, לך למושב. בסוף הסתבר שמכבי פתחו מתחם בלי כאילו לספר לאף אחד בקופת חולים, ופשוט באתי ועשיתי שם בדיקה, וכן, זה היה מאוד נחמד. פחות נחמד שהבן אדם לא החליף כפפות בין נבדק לנבדק. ואנשים פשוט העירו לו פעם אחרי פעם, והוא אמר, נכון, סליחה, סליחה, ואז הוא החליף את הכפפות, וראיתי שלוקח לו שעה ללבוש את הכפפות מחדש.
שעה, כנראה הוא לא החליף, כי זו פעולה שקשה לו.
ואז כאילו הוא אמר, מה, אני כל פעם אעכב את התור, ופשוט לא החליף, ואנשים צעקו על הבסף שלו, זה היה רגע...
תאר לך, אדוני, שזו הייתה העבודה שלך.
כן.
תאר לך. אני באופן כללי רוצה להקים תנועת, תאר לך שזו הייתה העבודה שלך.
כן.
למשל, אני אתן את הדוגמה הקרובה ביותר הביתה, כשהשליח עולה לקומה שלי ואומר, היית יכול לגור יותר? תאר לך שזו הייתה העבודה שלך. למסור חבילות, לא יעלה על הדעת.
אני אוהב שאתה אומר לשליחים, אז תזמין שליח.
אז תזמין שליח, בטח.
צריך להקים עמוד פייסבוק הזה. תאר לך שזו הייתה העבודה שלך. ואנשים פשוט יעלו דוגמאות שלהם למקרים שבהם...
שהם עושים, כן, שהם הולכים לזה, ואתה מבקש מהמלצר שיביא לך מים. הוא אומר לך, אבל הבאתי לך רגע קולה. זאת אומרת, איך עשית העבודה שלך? להביא משקעות. איזה מין... יש אנשים שבזה הם עובדים בלהביא משקעות. להחליף כפפות. כן סתום. בהחלט כן.
זה היה מאוד מעצבן.
בהחלט כן, בהנחה שהמוח פחות בר תחלופה.
ושמע, זה לא מנוהל מספיק טוב. בוא. כל פעם קבינט הקורונה דוחים את קבינט הקורונה. כי למה? כי אין הסכמות ואין עניינים ואין...
אני חושב שזה קשור בחזון האנגלים המתים. אני חושב שכולנו מחכים לראות מה היו תוצאות התאבדות הממלכה הקולקטיבית. האם באמת ימותו כולם? או שטיפה להשתעלו, יהיה להם חום, והרי שלושה ימים יגידו, וואלה, אני מרגיש יותר טוב, אני אלך לראות West End Play.
הבריטים took a dive for all of us.
We took a dive for everyone.
עם החיסונים, נכון.
סליחה. נכון. אני השפן, אני האחבר של המעבדה. ועכשיו הם, they're taking a dive for everyone. אז בואו נחכה ונראה.
ולצד חוסר הניהול, כל הזמן מפחידים. מפחידים באיזה מין דרך שהיא לא מתואמת. אז אתה כל הזמן רואה במהדורות, הובאו נתונים על זה שיעילות החיסון בכלל ירדה ל-60%, ל-40%, ל-50%, אבל לנתונים גולמיים, אז בכלל עוד אי אפשר להסיק מסקנות. אז למה הם הובאו הנתונים האלה אם הם גולמיים ואי אפשר להסיק מזה מסקנות, ובעצם זה בכלל לא בפיזור גיאוגרפי שהוא סטטיסטי ושום דבר שכזה?
כי זה גם קשור בזה שמהממשלה לא מושמע שום קול אחיד, ברור, כאילו, אני לא מאמין שאני אומר את זה, כי אחד הדברים שאני הכי שונא בביבי זה את, את הפסקנות הזו, אבל הם לא מצליחים להשמיע קול שהוא באיזשהו אופן נוסח ביטחון, בלי להיות שקרנים כמוהו, אלא סתם לנסוח ביטחון. הם לא מצליחים לעשות את זה. אז המהדורות החדשות, שכאילו חוד החנית של ההשתוללות של התקשורת, הם פשוט עושות מה שאני רוצה. אני חושב לך מין גבי ברבש כזה, שהוא, אני לא יודע אם הוא אדם חרדתי או לא, אבל הוא ללא ספק אוהב להימצא באזורים המפחידים יותר. אני לא אגיד חרדתי, אני אגיד חובב סרטי מה.
אני לא יודע לגביו אישית, אבל ללא ספק הוא אחד ממזריקי החרדה, הוא מנועי החרדה הגדולים של תקופתנו.
שאומר לו, יוני, אז אתה חושב שצריך עכשיו לסגור וזה? אני חושב, אני חושב שצריך לעשות את זה לפני 3 חודשים, עכשיו מוכר מדי. תמיד אותן תשובות, אח שלי, אבל מי ישב פה לפני 3 חודשים? אני, אתה ישבת. מה אתה רוצה?
כן, זה לא מנוהל. לא מנוהל מספיק טוב, לא מנוהל כמעט בכלל. לא מנוהל בכלל. אתה בשמח, אתה בסגול, אתה בירוק, אתה בעצוב. אתה בשמח המלא, אתה בשמח החלש. די עם שמות חמודים לדברים, תתחילו להפעיל את העסק.
אני בעד שמות חמודים לדברים, כל עוד הם במקביל להפעלת העסק.
אבל יש רק שמות חמודים לדברים, כרגע.
יש רק שם אחד חמוד לדבר.
לא נכון, יש את ההסכמון גם.
נכון, יש הסכמון. אתה
הסכמון.
נכון.
שבכלל לא יעבוד, כן יעבוד. די, נו.
אתמול בנט, הוא היה... תראה, יש איזו ידיעה בידיעות אחרונות, אני לא יודע. ראש הממשלה בנט ושר התקשורת יועז הנדל השתתפו אתמול בחנוכת פריסת סיבים אופטיים במעלות תרשיחא. האם זה הנון אירוע של השנה? או שמה? כי אמר בנט, זה יום חג לתושבי מעלות והסביבה. אוקיי. אתמול חציתי את הכביש, כאילו, לא יודע, שרשתו בסיבים אופטיים את הבית שלי, את אזור הצפון הישן, בול חציתי את הכביש, אני לא זוכר שראיתי את בנט או את יועז הנדל.
תראה, יועז הנדל הוא מאוד אוהב לעוף על עצמו בקטע הזה שהוא כאילו מרשת את המדינה בסיבים אופטיים, מצעיד אותה אליה מה-21 וכולי וכולי וכולי.
הוא אוהב לצלול לראות את הסיבים האופטיים.
הוא אוהב לצלול לראות את זה, הוא אוהב לעשות קפה שחור מחוץ לכנסת.
מחוץ לכנסת. ליד סיבים אופטיים. ולערבב אותו בסיב אופטי.
כן, הוא מאוד...
שזה מה שנותן לו את הטעם. בטח לצאת אולי לאיזה קמפינג טוב, להקים אוהל מסיבים אופטיים.
הוא כאילו נציג המהפכה.
לצוד דוב בסיבים אופטיים, כמו שגברים אמיתיים היו עושים פעם. העולם.
הוא מסתכל על בזוס ואומר, מה זה חללית? אני טסתי לחלל עם סיב אופטי.
יש לי סיבים אופטיים. טוב שאין ביצות במעלות הרשיחה, כי יועז הנדל מסתכל לתוך אחת, מתאהב בבבואתו ונופל פנימה.
תכלס. אבל עם כל המילים הגבוהות, כן, בגדול הם חנכו ארון תקשורת אתמול.
ארון חשמל!
כן.
ארון תקשורת, ממש כמו שיש בבית.
בדיוק. עמדו בנט והנדל חגיגים ליד העל פסק,
כן,
והשיקו שמפניה ודיברו על המהפכות גדולות.
ממש, תיסו זה לחבר תלת פאזי בפתח תקווה, מחרתיים, זה גם יום חג. עכשיו אני מבין כמובן את עניין הפריפריה וזה, אבל זה הרי כל מוזר, וזה שעד עכשיו, זאת אומרת, הדברים הלא מובנים מעליהם, שללכת ולעשות מזה חגיגה, זה איכשהו מקטין את זה במקום להגדיל את זה.
כן.
או מגדיל משהו שעכשיו, כשהגדלתם אותו, הוא נתפס כקטן עוד יותר.
אבל זה, שוב, הם צודקים שהתשתיות, בטח מחוץ לאזור המרכז, הן מפגרות ונכשלות, ובעצם זה שהם כאילו חוגגים את הארון תקשורת הזה, זה גם מסר של הנה, אנחנו באים וגואלים את הפריפריה מההזנחה של העשור, עשור וחצי האחרונים.
ואנחנו גם באמת עושים דברים בשביל הפריפריה, ולא רק אומרים פריפריה, פריפריה, פריפריה בפוסטים בפייסבוק, כי זה נשמע טוב ומשכנע.
כן. וזה נכון, מחוץ לאזור המרכז, תשתיות האינטרנט, הטלוויזיה, אפילו הסלולר, מאוד מאוד בעייתיות, וזה מקשה על קדמה, זה מקשה על התקדמות.
אני הייתי בצפון, באזור הכנרת, גם שם תשתיות גרועות מאוד.
כן.
לא קליטה, לא וי-פיי, לא זה, מוציא את הראוטו מהחשמל, מוציא את הראוטו מהחשמל, באמת, תחפש את החברים שלך.
אבל... זה כאילו בדיוק, אבל ולקדם את הפריפריה, או לפחות ליישר קו, זה כאילו המובן מאליו. אז גם אפשר להירגע עם החגיגות שם. אגב, אמר אתמול באותו טקס חנוכת ארון עם סיבים אופטיים,
כן.
אמר בנט לסובבים, תהיו הנדלים.
למה?
זה פרפרזה על זה שביבי אמר לשרים תהיו כחלונים.
אולי די עם פרפרזה.
כשהוא ניצח את שוק התקשורת. וכמו שהנדל כאילו מקדם את הזה, אז זה היה מסר לאחרים. כמובן שהוא אמר את זה עם מודעות עצמית וכולי כבדיחה. אבל גם כחומר לבדיחות, שחרר את ביבי כבר.
נכון, you don't want to go down כפרפרזה על נתניהו.
תהיו הנדלים, סבבה. אח שלי, תתקדם. הוא כבר לא שם ביבי. אפשר גם כאילו את ההומור עם המודעות העצמית החמוד לא לעסוק, שלא יעסוק בביבי.
כן, כן, כן. ואגב, אל תהיו הנדלים. זאת אומרת, מדפיק אחד.
יש אחד.
וגם ככה יש יותר, לא, יש יותר מדי. כאילו, מישהו הולך חדר כושר ממש רואה לא מעט כאלה, אבל...
נכון. שרואה חתונה מבת ראשון גם רואה הנדלים, לא?
מי שרואה חתונה מבת ראשון, מה זה? יש לו עונות, יש לו פריסת הנדלים טורפת. אבל נכון, אבל הם כולם עדיין פרפרזה על ביבי. אבל בסדר, כי זה לוקח זמן להשתחרר מזה.
אבל אין אותו. אין אותו, אתה שומע אותו פעם באיזה דיון, זה הולך ומתעייד.
פוסט טראומה זה לא יום. רגע, שנייה. לאט לאט.
כבר עבר מספיק זמן.
לא, לא עבר מספיק זמן.
אתה ראש ממשלה, יש לך עיסוקים חשובים.
עבר מספיק זמן בשביל להפסיק עם הפרפרזות, אבל זה עוד לא... בטח ובטח אם אתה איש של עשייה ונוסע עד מעלות הרשיחה בשביל לחנוך ארונות תקשורת. די, כבר עקפת אותו מזמן. מה ששלך, שלך.
Oh,
הבוקר אתם מספרים לנו על הסיפור סביב השם שבחרתם לילד או לילדה שלכם. אולי הייתה שם איזה מריבה גדולה, או סיפור ממש ממש מרגש ויפה.
או שהשם מיוחד, או שרק ההקשר שבו בחרתם אותו מיוחד, או מה שזה לא יהיה, שהוא סיפור.
1-907-2-99-99, אנחנו עם הגיז, אם חשבתם פעם איך זה להיות תינוק, בהגיז חושבים רק על זה, ודואגים שהתינוק יתעסק במה שבאמת חשוב, לגלות את העולם מחדש. 1-907-2-99-99.
בוקר טוב בייבי, בחסות הגיז. חשבתם פעם איך זה להיות תינוק? כי בהגיז חושבים על זה כל הזמן. הגיז, we got you baby.
סיגל, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
וואלה, איזה מרגש.
כיף שהתקשרת, סיגל. קבלי 300 שקלים למגוון רשתות, מתנת הגיז, ואתם מספרים לנו הבוקר על סיפור מאחורי השם שנתתם לילד או לילדה שלכם. מה היה, סיגל?
אוקיי, אז אנחנו היינו ככה לקראת ילד ראשון ורצינו לבחור לו שם. אני לא באדם שקל לו לקבל החלטות, אז בחרנו שתי אופציות, וכל האופציות היו שני שמות. ושאלנו משפחה וחברים, עשינו כזה משאל קטן, רצינו לראות מה מעדיפים.
מה היו האופציות?
מה היו האופציות?
כן.
אחת הייתה אייל איתמר, והשנייה הייתה ערן הראל.
אוקיי.
ואייל איתמר נבחר ברוב של 5-1, וככה החלטנו לקרוא לו.
למה שני שמות?
פשוט גם היה קשה לי להתחייב על אחד. גם חשבתי שאולי אם אייל יהיה שם נורא נפוץ, אז שיהיה לו עוד אחד, שהוא יהיה איזה אייל מיוחד, שאין עוד אחד כמוהו. וגם שיהיה לו אופציה, אם הוא רוצה להחליף פעם, נגיד, שם לא יבוא לו על השם שלו, זו ידע שלפחות יש עוד שם אחד
שמקובל
עלינו. כן, בקאפ פלן כזה.
אוקיי.
כדי שאם הוא רוצה להחליף שם פעם, אז גם תוכלו לשלוט בשם שלו ויחליף.
לא, לא חשבנו ככה. המשך הסיפור יוכיח. אבל מה שקרה זה שהיינו, הלכנו ככה בדיקת בן או בת כזה, אז היה לנו חבר שאמר, אני בוחר לו שם. אם זה בן, קוראים לו צ'קה. אם זה בת, קוראים לו זומה.
צ'קה וזומה?
כן. סתם, זה היה בדיחה כזאת.
אוקיי.
יצאנו מהבדיחה, מהבדיקה, אמרנו, יש צ'קה. יאללה, מגניב. זה היה מין בדיחת בטן כזאת. וכשהוא יצא, נולד, אז אנשים התחילו לקרוא לו ככה. גם אנחנו וגם
צ'קה?
וגם חברים. צ'קה ואז צ'ק.
כן.
וצ'ק התקבע. פשוט ככה הוא מוכר בעולם.
ואיך קוראים לו בתעודת זהות שלכם?
ובכן, כשהוא היה בן 10, הוא אמר לנו, אבא, אמא, נמאס לי, אני לא יודע מי זה אייל, לא מכיר אותו, לא מזדהה איתו, אני צ'ק, ואני רוצה להיות צ'ק בכל מקום,
כן.
וביקש להחליף את השם שלו בתעודת הזהות.
כן, ועכשיו כתוב לו בתעודת זהות.
צ'ק?
צ'ק?
כן?
עם א'
כן.
או בלי א'?
עם א'.
כמו צ'ק נוריס.
כמו צ'ק נוריס.
וואו.
בדקנו במשרד הפנים שמותר להחליף לשם עם גרש.
כן. לא, בטוח יש. מה?
כן.
ג'רי, ג'יין, ג'ק.
כן, עכשיו רשמתי אותו לבית ספר הדף, והיא צריכה לרשום את צ'ק.
צ'ק? וואו.
והילד הוא צ'ק ואוהב את השם שלו צ'ק.
הוא שרוף על השם שלו, שרוף על עצמו, ואנחנו פשוט זרמנו איתו. הוא ילד עם כל כך הרבה דעות מוצקות וחזקות, ולא מצאנו שום סיבה בעולם.
וואלה, את יודעת מה? מגניב מאוד.
כן.
זאת אומרת, מחקתם לחלוטין את אייל איתמר?
לא מחקנו, זה נשאר לשבע שנים בסוגריים.
צ'ק אייל איתמר ושם המשפחה.
זה לא בגלל ההחלטה שלנו, זה ככה וזה במשרד הפנים.
כן, שאנשים לא יוכלו להחליף זהות ולהיעלם פתאום ולבצבץ יום אחרי זה כאחרים. כינוי חיבה שלו זה צ'קי?
בחלק מהחוגים הוא מכיר, הוא מכיר לבובה הקריפית.
לבובה הרצחנית.
כן. זה מוצא חן בעיניו. גם צ'ק צ'יקן, יש כל מיני... אני קוראת לו צ'קסטר.
צ'קסטר. טוב, מאוד אמריקאי כזה.
מאוד.
זה נחמד בעיקר כי זה שלו.
כן.
נכון.
שהכל התחיל בתור בדיחת אולטרסאונד, נכון?
לגמרי.
שלאנשים הרי יש שמות בטן לילדים. זה דבר נהוג.
כן.
שאתה, שיש בילד בהכנה, ואתם...
חנים אותו זמנית.
זה שם לבינתיים. שכך גם אתה לא צריך להסגיר את המחשבות שלך על השם, אתה לא צריך להתחיים.
יפה, יפה, יפה. תודה רבה, סיגל. כן,
תודה סיגל.
ביי.
ביי.
סיפור חמוד מאוד.
מורן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
סבבה, מתרגשת.
מורן, תודה שהתקשרת, קבלי 300 שקלים לקניות. מתנת הגיז, אם חשבתם פעם איך זה להיות תינוק בהגיז, חושבים רק על זה, ודואגים שהתינוק יתעסק במה שבאמת חשוב, לגלות את העולם החדש. הגיז, we got you baby. עכשיו תספרי לנו בבקשה, מורן, את הסיפור שלך.
אז כל הרעיון חשבתי על שם, שם לילד שממש ממש רציתי והתלהבתי ממנו, השם היה ארבל, ובעלי כל הזמן אמר לו לא, לא, ואמרתי טוב, נחכה, אולי אני אצליח לשנות את דעתו. הייתה לי ילדה מאוד טראומטית, ילדתי ברחוב תוך שעתיים מרימי התחלה של הצירים, ואמרתי וואו. אוקיי.
ברחוב, ברחוב?
ברחוב, ברחוב.
על המדרכה?
על החנייה, היינו בדרך לאוטו.
וואו, אוקיי.
כן, ואז הברית, שבוע אחר כך, וכל הזמן דחינו את השיח על השם, וגם אני הייתי בטוחה שוואלה, זכיתי פה. לידה ראשונה, לידה ברחוב, כאילו אני יכולה לקבל את השם הזה בכיף. ואז דיברנו במהלך הלילה, לילה לפני הברית, דחינו את זה, דיברנו על השם, כל הזמן אמרתי ארבל, הוא אמר לא, אני בכיתי נורא, אמרתי שמגיע לי, מגיע לי, גירושים וזה, בלגן שלם, הוא לא הסכים, בעלי הולנדי.
זה שם יפה ארבל.
מאוד יפה, אני אוהבת את השם הזה, ממש.
אני גם מאוד אוהבת, אז אני מזכיר את מצוק הארבל.
כן, גם לבת, גם לבן, זה שם ממש טוב.
כן.
ואז הוא לא הסכים בשום פנים ואופן.
למה, מה, למה הוא לא הסכים? יש איזה משמעות הולנדית להרבל?
כן, זה או משהו כללה, או קקי, או משהו.
זה סיבה טובה.
זה די מובן, אם את נשואה להולנדי. את לא רוצה שאתם באים למשפחה שלו בהולנד?
נו, נהיה קקי.
יצחקו.
לא לגיטימי, אבל אני לא הייתי מחוברת שבוע אחרי לידה.
נו, אוקיי.
ואז עברנו על שמות, תוך כדי מדי פעם היו הפוגות של נעבור שמות, וכזה חזרתי להיות רציונלית מדי פעם. עברנו על שמות של ערים ושמות ארץ ישראלים. ואז אמרתי לו, מה לגבי נבו? ואז הוא שאל אותי, מה לגבי נבו? נשמע לי סבבה. הוא אמר לי, או שאני אמרתי בסוף, אוקיי, סבבה, נבו, ואז הלכנו לישון. שעתיים אחר כך קמנו לבירת וקראנו לו נבו. זה נגמר בזה.
זהו.
זהו.
זהו, קוראים לילד נבו, אני מתה על השם שלו.
זה באמת שם יפה.
כן?
כן, זה גם שם של אר, מאוד משמעותי, כאילו.
ואין לזה שום משמעות הולנדית כלשהי.
אין לזה שום משמעות. גם ההורים שלו גרים ברחוב סמוך לרחוב נבו. זה מאוד מבסוטים כל פעם.
הם לא גרים בהולנד, אורה?
הם גרים בהולנד, אבל יש להם רחוב לידם שקוראים לו הר נבו.
בהולנד?
בהולנד, כן.
מה זאת אומרת? טריוויה מעניינת.
טוב, מורן, תודה רבה. אני חשבתי שזה הולך כאילו לילדתי בחנייה ברחוב, אז קראנו לילד על שם הרחוב.
לא יכלנו,
גרנו ברחוב.
כן, ז'בוטינסקי. איפה גרתם?
גרנו ברחוב, אנחנו
עדיין
גרים ברחוב מורדי
הגטאות. לא, יש לך לילד מורדי, לא,
מורדכי
אני לויץ', בדיוק.
הוא גם נולד ליד פח אשפה של מחזור, ליד דולב, אז חשבנו אותו לב.
נכון, זה
אבל זה להנציח פח זה גם כן, לא, לא דבר סבבה. דחוף
לא דחוף
כן, ובסוף קיבל שם יפה.
נכון.
טוב, תודה רבה.
תודה מורן.
מורן,
תודה,
ביי. למי ניתן 600 שקלים?
אני מרגיש שהיום אנחנו צריכים לבחור בין ילדים, לא בין הורים. לא, אנחנו לא יכולים.
אז כי הבחירה כרגע היא בין נבו וצ'אק,
ובשני שמות מצוינים. נכון? כל אחד מסיבותיו הוא,
אבל נחלק. אז 300 שקלים גם לסיגל וגם למורן, נוספים סך הכל 600. זה מתנת הגיז. אם חשבתם פעם איך זה להיות תינוק בהגיז, חושבים רק על זה ודואגים שהתינוק יתעסק במה שבאמת חשוב, לגלות את העולם מחדש. הגיז, we got you baby. אתמול הטיס עצמו ג'ף בזוס לחלל.
וכעבור 10 דקות חזר מהחלל.
נכון. זה ערך 10 דקות. 10 דקות תמימות, כל הסיפור. מי אמרה עד נחיתה, כן? זה אפילו, כן. שלא, לא, אפילו לא 10 דקות בחלל. מי אמרה ועד נחיתה 10 דקות.
אני מודה שחשבתי שזה אמור להיות ממושך יותר, אבל אני מבין שזה רק, שזה מה שזה אמור היה להיות.
אני גם חושב שזה ארוך יותר, כן?
צריך shitload of money, אפילו שזה החלל, shitload of money, בשביל שמאמרה עד נחיתה 10 דקות.
כן, זה גם, אתה אומר, באמת, כל המאמץ הזה בשביל ה-touch and go הקטן, כאילו מה, אתה אומר, תיסע לחלל, אתה שם את המיין, אתה יודע, אתה אינסוף.
מסע בין כוכבים.
כוכבים, להסתכל על כדור הארץ שהוא כזה קטן מרחוק, סבבה, יצא מהאטמוספירה, הציץ וחזר, וזה עדיין היסטוריה, כאילו שזה, אתה יודע, פותח ענף של תיירות, חלל, וכל הדבר הזה שעד עכשיו רק מדעי, צבאי, נגיד, מתחיל להיות אזרחי.
אני מאמר שזה לא בלתי דומה לנוף לילי מהמרפסת שלכם, כשלא מסתירים אותו בניינים.
כן, במדבר אולי אפילו, שהשמיים נקיים
יותר. נכון, נכון, נכון.
אבל שיש לך מעלי כסף, אז אתה יכול לעשות את זה באמת, זה בסופו של דבר. והוא, הרי היו איתו גם, יש כמה,
הוא אמור לקחת איזה חבר או אח שלו?
אח.
אח שלו נסע איתו?
נסע איתו.
אוקיי.
טס איתו, אז יש הרי מישהו ששילם $28 מיליון עבור הכרטיס.
נכון.
והוא בסוף לא טס.
למה?
בגלל לוחות זמנים.
לוחות זמנים?
לוחות זמנים, כך כתוב. אני, זה במעריב כתוב, נאלץ לדחות הטיסה בשל בעיות בלוחות הזמנים.
לוחות זמנים זה לא הסיבה בגללה מנדהו לא מנחה את, לא יודע מה, העונה החדשה.
בדיוק, מרוב שהצליח בעונה הראשונה, בעונה השנייה הוא כבר לא יכול לעשות את זה.
לא יכול להנחות, זה לא... ללוחות זמנים. זה יכול ללוחות זמנים, זה, לא יודע מה.
נכון, היא לא ממשיכה בהצגה לעוד עונה, כי...
זה בשל בעיה בלוחות הזמנים.
אבל הלוחות זמנים שלנו מוקדשים עד עכשיו להצגה.
כן.
יש...
עם הצגות עוד אחרי, כי הצגות זה ongoing thing. אז יש שם מחלפות, אבל...
בקיצור, הוא משהו שם קרה, והוא נתן את הכרטיס שלו לסטודנט מהולנד, בן 18.
זאת אומרת, מה הוא נתן? 28. אני הייתי מוכר את הכרטיס אם הייתי הסטודנט. אם היה לי מוח, והייתי בן 18, הייתי מוכר את הכרטיס, אומר, סבבה, תודה רבה, אני אמכור אותו למישהו, חצי מחיר, אתה רוצה אחי? זה עלה, וואלה, שווה 28 מיליון דולר, אתה מקבל אותו ב-14.
והנה, תואר ראשון ביזמות.
בדיוק.
מה?
ממש, ממש, זה ממש, בית ספר ליזמות על שם דלסון.
אני לא ראיתי, יכול להיות שהתפרסמו הפרטים, אני לא יודע למה הסטודנט הזה ספציפית נבחר, למה הוא לא טס באמת, זה משהו כאילו, דווקא מהולנד, לא יודע. וסיפור ממש יפה, האישה המבוגרת שטסה איתם, אישה בשם כנראה ואלי או וולי פונק, בת 82.
שקצת לאגנו לנסיעתה כשעוד חשבנו שהיא תהיה ממושכת.
נכון. אז מה?
שום בעיה, תהינו עם ליבה הקשי שיעמוד בזה, מסתבר שיעמד, בסדר גמור.
ברור, ומה השפעת החלל על בריחת סידן וכולי, ויש
כאילו... לא חסכנו.
שאלות לגיטימיות.
חד משמעי.
זאת אומרת, זה אפילו עניין מדעי.
זה כשעושים בוקסה בעיתון השאלות הקשות.
כן. אז מסתבר... היא הפכה להיות האדם המבוגר ביותר שטס לחלל. היא הייתה חברה בצוות של מרקורי 13 של נאסה לפני 60 שנה, שכלל 13 נשים שהיו אמורות להפוך להיות אסטרונאוטיות, אבל הסוכנות סגרה את הפרויקט ונאמר לפנק שהיא לא יכולה לטוס כי היא אישה.
וואו.
והנה...
טוב, אז סגירת מעגל מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד יפה.
זה באמת הופך להיות מרגש ו...
מאוד. גם הדבילים הלוז צריך היה לתת את הכרטיס שלו או לסטרונאוט. סטודנטית או לאישה, זאת אומרת, אם נשים לא יכלו לטוס לחלל אף שהובטח להן, זה באמת סגירת מעגל מאוד יפה.
נכון. כן, זה מרגש, זה באמת יפה, זה טוען את כל הסיפור, הופך אותו ממשהו גחמני כזה.
למשהו משמעות.
אני אביא זקנה, אני אביא ילד ואני אביא את אחי, אח שלי. אז זה בהחלט, בהחלט, ממש יפה התיקון הזה.
מאוד, מאוד.
בוא נפגש ממאזינים ש...
מהתיקונים?
מאוחרים. תיקונים מאוחרים שעשיתם, שעשו עבורכם.
כזה לא היה לי מישהי למד אותי לרכוף על אופניים כשהייתי ילד, ועכשיו אני, לא יודע מה, עושה מסעות רכיבה.
תיקון מאוחר, לקח המון זמן, הרבה שנים, אבל זכיתם בסופו של דבר לצדק הקיומי הזה.
כן, מכל סוג, זה יכול להיות רומנטי, זה יכול להיות
מקצועי, אישי, משפחתי.
זה יכול להיות על רקע ענייני מגדר, או על רקע לא קשור בכלל, אולי כסף, אולי משהו אישי לגמרי. כל התיקונים המאוחרים שעשיתם ועשיתם.
ספרו לנו מה הם בוואטסאפ, 054-999-4399. 054-999-4399. 300 שקלים לדלק מחכים לכם, משתלם להיות חבר מועדון תחנות הדלק 10. בכל 50 מבצעים מיוחדים בחנויות ובדלקים בתחנות 10 נבחרות. בוקר טוב.
מה העניינים?
מה קורה?
תגיד לי, אתה קראת את התחקיר של תמר קפלנסקי בגלריה של הארץ על ההטרדות המיניות המזעזעות בו אחת תקיפות בכאן 11?
קראתי, כן. זה מטורף.
תקשיב, זה באמת אחת הכתבות המזעזעות בז'אנר. וואו.
מתוארת שם.
וואו.
תרבות מתמשכת, גלויה. ומחובסת ומטוטט ומוחבט של
מוחבט ברמת מי שאמור לכאורה, מי שמוחבט לכאורה ברמת מי שאמורה להיות הממונה על על הטרדות המיניות, שלפי חוק בכל מקום עבודה צריך להיות ממונה על הטרדות מיניות. על תלונות, על תקיפות,
כן,
על
סופרים פגיעות. כן, מקרים כאילו מטורפים.
מטורפים, מטורפים. חלקם הגדול מיוחסים לעובד שמדבר באופן המיני באמת אחד הנוראים שנתקלתי בהם. ועובדות שמקבלות תמונה שלהן בזה, במסאג' עם ציור של זין ליד הפה. זה כאילו, זה ממש מביך לחזור על דברים שמיוחסים לאיש הזה, שמו מתן דרורי. אתה קורא את זה, ובאמת, יש שם עובדת שנקרא ד' בכתבה, שפשוט הם הפירו את הגיהנום. גיהנום. עכשיו היא פונה למנהל הדיגיטל ולסגנית שמנהל הדיגיטל, ואף אחד לא עושה עם זה כלום, והם כולם כאילו מתייחים ונותנים גיבור. שוב, לפי הכתבה, לאיש הזה, ויש שם איזה שדרן בשם אבנר נעים, שמסתבר שהייתה תלונה על זה שהוא הצמיד את המפסעה שלו לאחת העובדות, לפרצוף של אחת העובדות.
זה משוגע, זה משוגע.
זה באמת אחת הכתבות המשוגעות בז'אנר. זה ממש לבוא לשם היום ולהתחיל לפטר אנשים בביתה, טק, 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 או להפסיק לצפות בכאן 11.
או ללכת למשטרה.
ללכת למשטרה חד משמעית, אבל כאילו מה הם עושים מול הצופים שלהם? מה הם עושים מול הצופים שלהם? עוד פרומו לתוכנית תנו לי לעבוד, שבה אנשים עם כל מיני סוגים של התמודדויות ומוגבלויות מספרים על הקושי שלהם להשתלב במקומות עבודה.
זה מה שמדהים פה בסיפור הזה.
כי זה מוסר כפול מהגרועים שנראו.
שכאן הרי הוא כאילו, אתה יודע, נושא הדגל, האובר פרוגרסיבי, נכון. של הדייברסיטי והשוויון וה...
המרחב הבטוח.
כן,
כל דיבורי המרחב הבטוח.
נורא נורא, הם משדרים מאוד מאוד בחוץ, ערכים מאוד מאוד מתקדמים וחשובים, ושירים, אני לא מזלזל בערכים עצמם, אבל...
הם עושים תוכניות נפלאות.
שבתוך הבית קורה הדבר הזה, והוא הכי תרבות ישנה כזאת של השתקה.
במה אתם שונים מרשות השידור?
כן.
בואו נשמע. בואו נשמע במה אתם שונים מרשות השידור. אמת, התוכן מדהים. אבל אין תוכן שהוא מספיק טוב כדי שמישהו או מישהי מהעובדות או העובדים יצטרך לשלם עליו מחיר כזה. מה זה?
כתבה מאוד חשובה.
כתבה מזעזעת, באמת אחת המזעזעות בז'אנר. זה היום בגלריה בארץ, לדעתי זה עלה אתמול
באתר
של הארץ. תקראו אותה מההתחלה עד הסוף. באמת, איזה מזל גם שכתבות כאלה נעשות, כי אתה קולט שהדברים האלה נמשכו הרבה מאוד זמן. Mm-hmm. יש שם עובדת שבאמת הם העבירו את הגנום, ואז באיזשהו היא רצה להתלונן על עובד שהטריד אותה בצורה אנונימית, ואמרו לה שאי אפשר להתלונן בצורה אנונימית. עכשיו, היא צלצלה למרכז סיוע, באמת כשהרגישה מצוקה, למרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, והם אמרו לה את הדבר שיש לדעת אותו, תלונה אנונימית על פגיעה מינית במקום העבודה חייבת להיבדק לפי חוק. יותר מזה, גם אם התלונה האנונימית מוגשת דרך אחד ממרכזי הסיוע, היא חייבת להיבדק על פי חוק.
זאת אומרת, המעסיק, החברה, מקום העבודה חייב לבדוק את זה.
מחויב לבדוק את זה. מה זה אין תלונות אנונימיות?
מי שמתלונן לא בא בפניו באופן גלוי, יושב מול ה...
כל תלונה חייבת להיבדק.
זה החוק.
זה חוק, ויש חוק.
סיפור משוגע. סיפור משוגע ממש. מה תגובת התאגיד שם, אגב? אני לא זוכר. היה שם איזה משהו...
שמירה על סביבת עבודה בטוחה לעובדות ולעובדי התאגיד היא כלל ברזל ומבוצעת כאן ללא פשרות. תאגיד לא ייסס לפטר עובדים ועובדות שהטרידו ופגעו באחרים, ולא ייסס גם בעתיד. יש לקוות שהקרוב. תאגיד כפוף על פי חוק להנחיות נציבות שירות המדינה, ופועל בהתאם. קם במרץ 2015, שיש לנו כדומה, הגיע לממונה על שוויון מגדרי 12 תלונות. כל המקרים נבדקו לעומק וטיפלו בליווי כל הגורמים הרלוונטיים, אבל זה לא נכון, זה לא מה שכתוב בכתבה.
טוב. אנחנו ביקשנו...
יאללה.
כן, כן. ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו לנו מהו התיקון המאוחר שעשיתם אחרי הרבה שנים למשהו שאו סבלתם ממנו, או נפגעתם ממנו, או הופלטתם, או לא הצליח לקרות, והרבה שנים אחר כך תוקן. תיקונים מאוחרים. כן, איליל.
כל חיי גידלו אותי כילדה שיש לה שתי ידיים שמאליות, לא יכלתי להכין אפילו חביתה. עד גיל 20 לא נגעתי בסכין מטבח. לפני 12 שנה בהחלטה אמיצה, פתחתי עסק לבישול ביתי שהתחיל מאוד בקטנה, ולמדתי לבשל מגוון של מאכלים, והיום אני... העסק גדל ומפרנס אותי יפה.
יפה מאוד.
יפה מאוד.
כמובן שאת אומרת על עצמך בהחלטה אמיצה. שאומץ זה בדרך כלל ייחוס חיצוני.
כן.
אבל בסדר, נחמד. בכן, אכן, אכן החלטה יפה וסגירת מעגל יפה. כן.
אני מרכיב משקפיים, תמיד היו כאלה שצחקו עליי שאני המשקפופר. היום אני בקבע שנה תשיעית כצלף ביחידה מובחרת.
נייס.
יפה מאוד. יפה מאוד. כן.
נכשלתי במתכונת שלי בביולוגיה. כשעשיתי את התואר השני שלי בביולוגיה, הייתי מתרגל והייתי שותף לכתיבת המבחנים בין הסטודנטים שלא עברו את מועד א', היה הבן של המנהלת שלי מהתיכון. סליחה, הקראתי את זה רצוף, אבל...
רגע.
במה הוא נכשל, אבל?
נכשל במתכונת בביולוגיה.
הוא נכשל במתכונת בביולוגיה, אחר כך הוא עשה תואר שני בביולוגיה, לא זאת בלבד, הוא השתתף בכתיבת המבחנים, ו... הדובדבן זה שבין הנכשלים
בין הסטודנטים שלא עברו, כן,
שלא עברו, הבן של המנהלת.
מדהים.
מה זה? זה שקרמה מדהימה.
למרות שלא כתוב אם הוא נכשל בגללו, או זאת אומרת אף אחד לא הכשיל אותו, מבין מה?
בסדר,
אולי לא עבר. כן,
גם לא לעבור מתכונת, לא משנה, אף אחד לא הכשיל אותך, לא עברת מתכונת כי לא עברת אותה, ואתה חג חוסי תואר שני בביולוגיה,
וכאילו לא עובר אצלך מי שלא עוד.
כן.
כילד מעולם משפחתי לא בא לראות אותי בחוגי ספורט השונים, תחרויות, מדליות, בשום ענף שבו התחרתי, כולל הישגים ברמה ארצית ובינלאומית בתחום הכדורסל והכדורעף. כאבא אני הולך עם הבנות לכל חוג ולכל הופעה שיש להם בתחום הריקוד, בלט, ג'אז, זומבה, התעמלות קרקע. זה היה חסר לי כילד, והיום זה התיקון מבחינתי.
למה? זה נורא יפה. למה לא באו? יש הבדל אגב בין ללכת לראות חוג בלט בשוטף לבין לא להגיע לתחרויות ואירועי קצה כאלה ש...
למה באמת?
לא, בטח שם סיפור, אתה יודע, אבל... מישהו עכשיו באובססיביות יושב בחוגים לבנות.
בחוגים, ממש, לך כבר. בסדר.
בזומבה?
סטארט לי, אה.
ומוחה כפיים?
כן, וכל דבר, כל נון הישג.
אלופה, אלופה.
כל הכבוד לה. כן.
אמצע, אמצע.
אמצע הוא התיקון הטוב ביותר. כן.
מטענים כבדים של בעיות אוכל בעקבות חרדה של הסבים וההורים פוסט מלחמה, הכריחו אותי לאכול ולרוקן את כל הצלחת, עונשים. תיקון מוחלט עם ילדיי, חמותי לימדה אותי שבמקום שיש אוכל ילדים לא מתים מרעב, מותר לוותר על ארוחות, לא חייבים לגמור מהצלחת, היום אוכלים כל דבר, אין חסכים, אין תסביכים.
נחמד. נחמד. כן, זה גם לא נשמע שמלעיתים בממתקים או משהו, ההפך, כי כן נתנו לו, לא נתנו לו, כזה מין. אכלו מתי שאתם רוצים.
מתי שאתם רוצים.
זה מאוד נכון, אם הלחץ הזה לגמור לאכול.
זה גם משפט יפה, במקום שיש באוכל לא מתים רעב.
כן.
יהיו רעבים לכולו.
בדיוק.
למדתי בבית ספר חרדי, לא הייתה לי בגרות שלא לדבר על פסיכומטרי. במאמצים רבים סיימתי תואר ראשון ורציתי לעשות תואר שני בתרפיה במוזיקה. הלכתי לייעוץ על ראש החוג שהכרתי, אמר לי, תוותרי, אין לך סיכוי, כעבור 5 שנים סיימתי את התואר בהצלחה.
וואו.
שראש החוג אמר לה, תוותרי.
אין לך סיכוי. מה זה תוותרי?
איזה...
בהנחה שזה מה שהוא אמר, זה ממש דפוק.
לא רוח אקדמית כזה, זאת אומרת, את לא.
רציתי להיות משה כיתה שהצבא אמר שאני לא מתאימה לתפקיד, היום אני פסיכולוגית.
נחמד. יש לי כבוד שאת מתאימה לתפקיד.
כן.
הוריי מעולם לא לימדו אותי שחייה, עד שבגיל 20 אשכרה טבעתי וגולש הציל אותי. מאז הפכתי את הבריכה לבית השני, אני מלמד שחייה ילדים עם צרכים מיוחדים ושוחה פעמיים ביום בלי קשר לעבודה בבריכה.
ומאוד.
ומאוד. צריך תמיד להזכיר, לימוד שחייה זה באמת אחד הדברים החשובים והבסיסיים שהורי יכול לעשות עבור הילדים שלו.
נכון.
גיל 4-5.
אפילו קודם.
לשיעורים. אני אומר, לפני זה תמיד זה, אתה יודע, זה שכשוכים כאלה, אבל...
כן, אבל זה שכשוכים ש...
חשובים לביטחון, אבל לימוד שחייה...
מתחילים מערכת יחסים טובה עם מים.
כן. ללמוד שחייה...
הרבה פחד מלהיכנס למים בפעם ראשונה.
כן.
קאפ.
הייתי ילדה חנונית, השמנמונת, הממושקפת, אף אחד לא רצה להיות חבר שלי ולא להיות בן זוג. בריקודי זוגות במסיבת סיום של היסודי, אף אחד לא רצה להיות בן זוג שלה, והיום אני ספורטיבית, חטובה, מצליחה, וחבר'ה שהיו איתי ביסודי התחילו איתי וקיבלו סירוב בנוסח, לא רציתם להיראות לצידי אז, אז למה שאני ארצה להיראות לצידכם עכשיו?
גו גרל!
מי תגלם אותך? בסרט.
חבל לשלוח.
ריס ויטרספון. כזאת. כן.
מה ראיתי עם ריס ויטרספון?
מה?
את ליגלי בלונד. לא סיפרתי לך.
מה ראית ליגלי בלונד?
ראיתי ליגלי, לא רק בלונדינת לפני, בשבת. ראיתי, הבת שלי רצתה לראות את זה הקטנה. אמרתי, יאללה, בוא נראה את זה. זה, יש שם העצמה נשית בצורה בוסרית.
של פעם.
זה...
כל הכבוד לך שאת נראית טוב.
כן.
כזה.
זאת אומרת, כל המוטיבציה. הלו, היא בשביל שהבחור ירצה אותה. היא הולכת ל...
גם, מצוין.
ללמוד משפטים בהרווארד, ומתקבלת...
אבל אז הוא רוצה אותה?
היא לא רוצה אותו מאוד מההתחלה.
אה, זה בסדר.
לא, אני אומר. יש שם... אתה רואה שזה עוד... שזה אפילו... אתה יודע, באיזשהו מובן עדיף על ה... על... ב... זה פחות טוב ויותר טוב. זה נראה יותר טבעי, יש משהו יותר טבעי, לא בדבר המהונדס המאוד מתאמץ שקורה היום בחלק מהדברים.
אלא שגם אפשר להכיר בזה שאנשים מתאהבים ועושים דברים מאוד משוגעים בשביל מי שמתאהבים.
כן, וכל השיח, ויש סצנות שלא היו עוברות היום, כל מיני כאלה, אתה יודע, היא הולכת עם כל הוורודים שלה ולועגים לה ו... כל מיני דברים שומע, והיום שאנחנו כאילו מדברים אחרת, אתה ממש רואה את התהליך. זאת אומרת, זה מ, אתה יודע, סרטים, קלאסיקות נגיד שנות 80 כאלה, שברור שזה הכל עוסק בבחור, והבחורה היא המתאהבת. פה, והיום שזה הפוך לחלוטין, ראיתי את הסרט עם סקרלט ג'ואנסן, בלק ווידו. כמעט אין שם גברים לוחמים.
אין גברים לוחמים. אין. לא צריך.
רק נשים, וזה, אתה יודע, אחלה. וזה באמת...
סרט טוב?
סרט טוב,
כן?
סרט טוב, כן.
היא משהו.
באה עייפה לצילומים.
מה? עייפה? היא באה עייפה?
כן, באה עייפה לצילומים קצת. לא... בלק ווידו. אבל... אבל אתה רואה שזה נגיד הקצה, שזה סרט סופר אקשן גיבורי על, וכולו כמעט נשים, ולעומת שנות ה-80, וליגלי בלונד הוא תהליך. אתה רואה סרט שהיום בפרספקטיבה לאחור,
בסדר, בסדר.
הוא מדרגה בדרך.
זה נחמד גם לראות את הסרט ולהגיד, זה חלק מהתהליך, ולא רק היום זה לא היה עובר.
כן.
אלא...
והוא היה עובר. זאת אומרת, זה לא גרוע היום, אתה לא רואה את זה ומתחלחל. לא, ממש לא. אבל זה דברים, כאילו, יש שם כל מיני בדיחות כאלה, וזה שאתה... היום פחות... למי ניתן 300 שקלים לדלק?
למה? שחיין, זה היה חמוד.
נכון.
לא, הוא שוחק כפיים על ה...
כן, שלא באו לראות אותו באף תחרות ובאף חוג, והוא היום הסטוקר של הבלט.
היום היא מתעוררת לחוג, הוא מוחא כפיים.
בדיוק, בהסעה הוא כבר דומע.
כל הכבוד לה.
אז 300 שקלים לדלק, משתלם להיות חבר מועדון תחנות הדלק 10, בכל חמישי, מבצעים מיוחדים בחנויות ובדלקים, בתחנות 10 נבחרות. אפי טריגר, פופ-טארץ, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, יש לנו ככה דברים להספיק, אז לפני שאני מתחיל את כל מה שאמרתי שאני אעשה בפינה, אני רק אציין, זה לא המלצה, אלא רק ציון, שהרבה מאוד אנשים שאני מעריך לדעתם בעניין הטלוויזיה, המליצו לי על הלוטוס הלבן.
אני רציתי להמליץ על זה. שמע?
איפה זה? שנייה, איפה?
זה של HBO, זה בסלקום.
אוקיי.
סלקום, הוט, יס, אפי. סדרה.
עוד לא יצא לי לראות, שני פרקים אמרו לי מצוין, אני מתכוון לראות היום.
אחלה, זה לא מצוין, זה אחלה.
מה זה?
אוקיי.
זה סדרה שקראתי שהיא נכתבה וזה סביב תקופת הקורונה, לכן נגיד הלוקיישן הוא אחד, ואז מגיע משהו שהרבה זמן לא פגשנו בסדרות, תסריט. ויש דיאלוגים טובים, וזה כאילו קצת מעניין, כאילו, ועוד לא ברור אפילו מה קורה שם. זה מין מתח קומי, שנון כזה, קצת אחזור. זרי וציני, זה נחמד.
כן? כן, וואי, כן, אני אראה.
שווה.
אז הנה גם טל מצטרף לאנשים ששמעתי מהם. טוב, האולימפיאדה מתחילה טקס הפתיחה ביום שישי. למי שלא בקי בפרטים, האולימפיאדה מתחילה אפילו עוד לפני טקס הפתיחה, מחר מתחילות תחרויות.
היום, אפי, היום.
היום, היום, סליחה, נכון. רביעי, היום. ואני גם יכול לספר לכם שכמובן אתם יודעים, אתם מכירים את הדיווחים על כך שהיפנים כועסים מאוד על זה שהאולימפיאדה נערכת אצלם. יש שם השתוללות של זן הדלטה, עלייה בתחלואה, הרבה מאוד ספורטאים גם כבר הובחנו כחיוביים ולא יוכלו להשתתף בתחרויות. ואז קורה משהו באמת יוצא דופן. חברת טויוטה, שאני בטוח שזה אחד השמות הראשונים שעולים לכם לראש כשמדברים איתכם על תעשייה היפנית, חברת טויוטה ביטלה את כל שלטי החסות באולימפיאד, כל שלטי הפרסומת בטוקיו ובכפר האולימפי, הודיעה שהיא לא תשדר פרסומות בטלוויזיה ביפן שקשורות באולימפיאדה וגם לא בעולם, וראשיה שהיה להם כרטיסי כבוד כמובן לטקס הפתיחה הודיעו שלא יגיעו לטקס, שזה דרמטי. כלומר טויוטה בעצם מחרימה את האולימפיאדה שנערכת בבית בטוקיו בגלל חוסר הפופולריות המטורף של המשחקים.
כי רוב האוכלוסייה היפנית חושבת שזה דבר מטומטם לקיים את האולימפיאדה במצב כזה של קורונה.
והם גם הם סוג של צודקים לאור מה שקורה. וזה דבר מדהים, וזה בעניין הזה, בעניין האולימפיאדה, כמובן ספורט וזה, אתם תדונו מחר.
בסדר גמור.
כל אחד בטריטוריה שלו. נחמד, גם יש הרבה שידורים, הרבה ערוצים, זה...
נכון.
מקווה מאוד שלא יבטלו, אבל שזה נחמד, זה כיף שיש את זה ברקע.
זה עדיין נחמד, כן, וזה גם שעות טובות, כי זה בעצם לאורך מהבוקר, יכול להיות שיפול לכם במשרד בשעה נוחה כזה, בהפסקת צהריים, כל מיני גמרים מעניינים, אם זה יקרה. בואו נדבר על הקולנוע בארצות הברית, האלמנה השחורה, הסרט של מרוול, סיפרתי לכם עליה לפני שבועיים, התוצאות הכספיות שלו היו טובות, אבל יש דבר כזה שנקרא בארצות הברית, התאגדות בעלי בתי הקולנוע בצפון אמריקה, ראשי התיבות של זה באנגלית זה נאטו, לא נאטו הברית הצבאית, אלא נאטו בעלי בתי הקולנוע. אחד השחקנים הכי בולטים שם זה בחור ישראלי, לא בחור, אדם ישראלי, בשם מוקי גריידינגר, הבעלים של תיאטראות ישראל. הוא גם, הוא ואחיו הם הבעלים של סיני וולד, זה חברת הפצת הקולנוע השנייה בגולה בעולם. אז כשהוא מדבר נגד דיסני, כולם מקשיבים. והוא אומר דבר כזה, האסטרטגיה של דיסני ומרוול הייתה לשחרר את האלמנה השחורה באותו יום גם בבתי הקולנוע וגם בדיסני פלוס. בדיסני פלוס בתשלום נוסף של $30, כלומר לא זול, אבל עדיין שוחרר באותו יום בבתי הקולנוע.
כן, שאם אתה יושב משפחה ורואה את הסרט, זה כמובן יוצא זול משמעותית מלקנות כרטיסי קולנוע נפרדים.
אבל אז מה שקרה לראשונה בתולדות סרטי מרוול אי פעם, זה שבאותו סוף שבוע, בין שישי לשבת, הירידה בהכנסות ממכירת כרטיסים, סליחה, הייתה 40%. שזה ירידה חדה ביותר, וברור לנו כמובן מה קרה. אנשים או שקנו בדיסני פלוס, או שהשיגו עותק פיראטי, כלומר, יש אנשים שכמובן קנו ב-$30, ואז הפיצו את זה ברשתות הורדת הקבצים.
בדיוק, כי ברגע שזה משוחרר, השיטה הזאת שהיא נולדה בעקבות הקורונה, לרשתות הסטרימינג, זה משוחרר ועולה שם באיכות גבוהה מאוד. זה אפילו לא, זה מקל על הפיראטים שלא צריכים אפילו, אתה יודע, לשבת עם מצלמה ולצלם את הסרט בתור ריליס ראשון כזה. פשוט
זה ריפ-אוף המושלם.
כן, 4K עם כל האטמוסים והסיראונדים האפשריים. ו נו,
מה אתה עושה? ואז בסוף השבוע השני הייתה ירידה של 67%, וספייס ג'ם 2 כבש את הבכורה, שזה גם unheard of במונחים של מרוול.
זה הנקמה האירונית של רשתות בתי הקולנוע בארצות הברית, שנורא נורא ניסו הרבה מאוד זמן לשמור על גאפ כמה שיותר גדול בין הקרנות בקולנוע לשידור בערוצי הסטרימינג, וזהו, ואיבדו את זה. איבדו את הגאפ הזה לחלוטין עכשיו בקורונה.
לא את כולם, אבל כן.
רבים, HBO מעלים, דיסני מעלים, והנה זה מתפקים מזה עכשיו, בגלל שזה מאוד עוזר לפיראטים.
השאלה אם, אבל זה לא פוגע גם בדיסני, סליחה, ובאולפני הקולנוע, שהם היו יכולים להרוויח הרבה יותר כסף, אולי אם זה היה עולה רק במחירות כרטיסים, מרוויחים במחירות כרטיסים.
דיסני ולא רק הם לא מפרסמים את ההכנסות שלהם מהסטרימינג, מהפרימיר, מה-$30 שהם גבו, אבל ברור שהרבה מאוד אנשים השיגו את הסרט בצורה פיראטית, ולא קנו אותו בדיסני פלוס, או לא הלכו לבתי הקולנוע, כך שאני מניח שיש חישובים כלכליים כאלה של האנשים שזו עבודה שלהם, את כמה כסף הולך לאיבוד כשאתה מביא בחשבון את הפיראטי והכל. אבל ההכנסות היו יכולות להיות בבתי הקולנוע הרבה יותר גדולות, לולא המודל הזה.
זה גם משנה את היכולת להשוות ולמדוד בין סרטים והצלחותיהם. כי פעם הייתה לך את הפתיחה של ה-60, 70, 100 מיליון דולר, היית יודע, וואלה, סרט כאילו זה. היום, כאילו כבר אלה סיים שלא יוכלו להישבר אולי אפילו.
וגם לא ברור, כמו שאתה אומר, לא ברור מה נחשב הצלחה. כשאם אלה לא מפרסמים את הנתונים, אז איך אתה יודע שסרט הצליח? איך אתה יודע שאפילו שחקן מסוים, שמאחוריו יש שורה של הצלחות?
נכון, שהוא שווה את הכסף שם שווה. כן. זה רק על פי חוזים עתידיים אולי, או המשכים של סרטים.
כן, והשאלה הגדולה, כמובן, אם כשהקורונה תהיה מאחורינו מתישהו, אולי לא יהיו יותר זנים, ואולי באמת תהיה תרופה וחיסון, והכל יהיה ב-100%, זה יהיה כמו שפעת, האם יחזרו אחורה המפיצים, או שחלקם עדיין יעסקו ב...
קשה להאמין שאפשר לחזור אחורה.
כן, אי אפשר לחזור אחורה לחלוטין משום דבר.
אבל איזה פתרון שזה עולה ורץ, לא יודע מה, 3 שבועות קודם בבתי הקולנוע, ואז...
קיצור החלון, בדיוק, בדיוק. הרי לפני הקורונה זה היה 3 חודשים.
בדיוק.
כשניסו להוריד מ3 חודשים חלון בין קולנוע לסטרימינג, הייתה זעקה גדולה של בעלי בתי הקולנוע. כמובן, אירוע משנה, מגפה גלובלית, הכל משתנה, אז יכול להיות שיצליחו למצוא שם איזושהי פשרה.
יהיו חייבים, לא ייתכן שתעשייה שלמה תשקע ככה.
נכון, נכון.
אפי, תודה רבה.
תודה, אפי.
ביי, ביי.
יאללה, ביי. זהו, סיימנו את הבוקר שלנו, נתראה מחר.
ביי.
הבוקר.